אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
יכול להיות איזשהו שחזור של משהו שקרה לי בילדות. זה לאו דווקא חייב להיות אחד לאחד. קשרו אותי ועכשיו קושרים אותי. זה יכול להיות משהו באקט המשפיל, המזלזל, המקטין, שהוא השחזור. עכשיו, כששחזור קורה, אני יכולה או להיות מאוד מאוד מוצפת, אילו לצאת מחלון העוררות שלי לעבר הצפה, או להתנתק. ואז אני יכולה לדעת שקורית חוויה שיש שחזור. זה יכול להיות גם בתוך סיטואציה BDSM-ית מטיבה, אבל אני יודעת שאני נמצאת בתוך סיטואציה שמונעת ממני את השחזור פרסה, כאילו את השחזור בלי יכולת לעשות איתו עבודה או איזשהו עיבוד, אם אני לא עם אדם שמקשיב לי. זאת אומרת, נגיד מהצד השני, סיטואציה BDSM-ית טובה במרכאות צריכה להיות אחת שא', אני יכולה להגיד לשולט שלי לפני שומע, אני סוחבת איתי כמה חוויות, תהיה ער. שאני יכולה להפסיק עם מילת הביטחון.
דוקטור טל פלג סגי היא פסיכולוגית קלינית ומטפלת מינית. היום בסקס אפיל, טל הולכת לספר לכם על BDSM וטראומה, ובאילו תנאים העיסוק ב-BDSM יכול להוות תיקון לחוויה טראומטית. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וואנט יחסים. אני לא רשתת מאור, ואיתי באולפן טל פלג סגי, פסיכולוגית קלינית ומטפלת מינית מוסמכת. מה קורה, טל?
היי, נעים להיות פה.
נעים לארח אותך. עד כה רק דיברנו בטלפון, וסוף סוף כזה רואים פנים.
הייתה לנו שיחה מקדימה. כן. משחק מקדים ארוך.
היה לנו משחק מקדים מאוד ארוך, כבר לקח לנו המון זמן לתאם מועד ששתינו יכולנו להגיע בו. אנחנו יכולות לדבר היום על נושא די כבד, אבל הוא מרתק בטירוף, שנקרא BDSM וטראומה. זה נושא בעצם שאת עשית עליו הרצאה, ובעצם הפקת כנס על זה לאיתם, לארגון של המטפלים המיניים המוסמכים בישראל.
נכון.
שעוסק ב-BDSM. קודם, לפני שנצלול פלימה, אז אני אשמח אם קצת תספרי על עצמך למאזינות ולמאזינים.
אז אני דוקטור לפסיכולוגיה קלינית ומטפלת מינית, מדריכה בטיפול מיני. אני גר בקיבוץ דביר, שזה מקום קצת שכוח אל, ליד להבים בדרום. אמא לשלושה ילדים, מטפלת בעיקר בקליניקה.
פינו אתכם? לא פינו אתכם.
לא פינו אותנו, אנחנו אומרים שאנחנו בדרום וכולם מלאי אמפתיה, אנחנו בדרום מאוד שקט. לא הייתה לנו תפו חמסה הזקה אחת.
וואו,
כן, אז
פריבילגים.
כן, פריבילגים ויכולים להגיד דרום, אבל אני מאוד מחוברת לדרום בלב שלי. מאוד הושפענו כאוכלוסייה, כי האוכלוסייה שלנו שאנחנו מטפלים בזה בעצם בין השאר אוכלוסיית עוטף, אוכלוסיית בר שבע, אז הלב מאוד מאוד שם ומאוד מושפע. זהו, אני מרצה באוניברסיטת בן גוריון במחלקה לפסיכולוגיה, ובעיקר מטפלת בקליניקה שלי בקיבוץ.
איזה יופי.
כן.
באיזה גילאים את מטפלת, או מה בדרך כלל?
בעיקר במבוגרים. בשנים האחרונות הרבה סביב טראומה, הרבה השילוב של מיניות וטראומה, שאני מאוד רואה בו שליחות, גם בפרטני, באנשים בודדים וגם בזוגות.
עכשיו זה ילווה אותנו הרבה עניין הטראומה, בגלל המלחמה.
ממש, עכשיו זה מלווה אותנו עניין הטראומה, עכשיו לשמחתי הרבה הרבה מטפלים נכנסים לתחום הטראומה ולומדים כלים, ובדרום כמו בדרום, יש מחסור ממש גדול במטפלים, ואנחנו ממש מרגישים את זה, ממש משבר הלב, ממש. המון אנשים צריכים טיפול.
אז הזווית הזאת של BDSM, מה הביא אותך בכלל לעשות על זה הרצאה?
אז תמיד כשאני נשאלת על זה, אני אומרת שאני כנראה הבן אדם עם הקורות חיים הכי משעממים במובן הזה, והגעתי לזה מתוך ממש עניין. גם זה התחיל מתוך מטופלים, שראיתי שהרבה מטופלים מתעניינים בנושא, עוסקים בנושא, חלק יותר, חלק פחות.
זה בדרך כלל משהו שאנשים מתביישים אולי להגיד למטפל או מטפלת שלהם.
זה נכון. בכלל באופן כללי, ובטח את מכירה את זה מהעיסוק שלך, באופן כללי מיניות זה משהו שהרבה פעמים נשאר מחוץ לחדר הטיפולים הרגיל במרכאות, וזה שאני גם מטפלת מינית וגם פסיכולוגית, אז פתאום האוזן שומעת והלב יותר פתוח לחוויות האלה. התחלתי לראות שאנשים מאוד נמשכים לתחום, ומין שאלתי מין שאלת תם כזאת, באיזה קבוצת וואטסאפ, מה זה? מה זה BDSM? ממה זה נובע? לא ידעתי כלום, וגיליתי שאוכלוסיית המטפלים עצמה מאוד מפוצלת בדעות שלה לגבי הדבר הזה. כי אם נגיד רגע, נגדיר שנייה ש-BDSM זה בעצם איזשהו שילוב של היררכיות של שליטה וכוח.
קודם כל זה ראשי תיבות של בונדג', דיסציפלין, סדיזם, מזוכיזם.
סאבמישן, סאדומזו, זאת אומרת, ה-SU יש לו תפקיד כפול, ובעצם זה אומר שאנחנו גם סביב הגבלת כוח והגבלת שליטה בגוף, קשירת עיניים, קשירת גוף, אבל גם באמת סביב כל מיני משחקים או עמדות או סיטואציות או סימולציות שקשורות ליחסי שולט נשלט או שולטת נשלטת או כל המגדרים הולכים פה. כשכאב שבדרך כלל אנשים מזהים עם ה-BDSM, כי זה כאילו הסאדו מזו שאנחנו מכירים, הוא ממש לא תמיד בפרונט, הוא לא תמיד המוטיבציה, זה נורא נורא חשוב להגיד. ובעצם כשאני העליתי שאלה מול מטפלים, מה זה הדבר הזה, גיליתי שיש איזה ספקטרום שבקצה אחד שלו יש אנשים שאומרים, זה סבבה, זו נטייה מינית, הכל טוב, כזה. ובקצה השני, הקיצוניות השנייה אומרת, זה איזושהי התנהגות נורא נורא פצועה, כי למה שאנשים ירצו שישפילו אותם. ומהמקום הזה אמרתי, וואי, זה נורא מעניין לבדוק את זה, ובעצם שנייה וחצי לפני שהתחילה הקורונה, עשינו כנס באיתם, וממש גם הבאנו מטפלים לדבר על ה-BDSM, וגם הבאנו אנשים מתוך אוכלוסייה ה-BDSMית.
וואלה, שילתנו עדות או סיפור את הסיפור שלהם?
עדות, סיפור, נקודת מבט, זה נורא נורא חשוב לדבר על התופעה, לא מלמעלה,
כן,
לא במבט.
לא מעליהם,
כן,
אלא
איתם. כן, אני המטפלת הפטרונית שבאה לנתח, אלא באמת לשמוע.
שזאת אחת הביקורות שבדרך כלל מופנות כלפי מטפלים, או אנשים שעוסקים בתופעה מסוימת שהם לא חלק מהסצנה.
נכון, שהם לא חלק מהסצנה, ונורא קל גם לשפוט את הסצנה. תמיד אני אומרת שכשאני מעבירה הרצאות, אז חצי קהל, העיניים שלו כזה, את יודעת, יש זה, וחצי קהל לא מבין. ונורא קל כשאתה לא מבין ולא יודע לבוא ולשפוט. ועשינו כנס מדהים, ואני בחרתי בתוך הכנס הזה באמת להסתכל על העניין של BDSM וטראומה, כי נורא נורא עניין אותי מה היחסים המורכבים. את יודעת, אינטואיטיבית, עוד לא אמרנו כלום את ואני עכשיו, אינטואיטיבית אפשר לחשוב שאנשים שיש להם איזושהי חוויה טראומטית בעבר שלהם, איתו לתוך העולם הזה, כי אינטואיטיבית את יכולה להגיד בבטן, אני אחפש את אותו הדבר שחוויתי ילד כנער, שתכף נדבר מה זה הדבר הזה.
בעצם אני אעשה שחזור לחוויה ש...
שחזור, תיקון. יש לנו עוד, את יודעת, בדיוק את הזמן שלנו להבדיל.
או המשך לחוויות קיצוניות.
המשך לחוויות קיצוניות. או המוח שלי יהיה מכוות למקומות האלה.
גם בעבר הגדירו את זה כהפרעה נפשית, תעסקים בזה. זה היה בספר ה-DSM של הפסיכיאטרי, לא?
בעבר זה הוגדר, אני אגיד שעדיין יש על זה ויכוח גדול, כי בתוך הספר עדיין נמצא גם סדיסטיק דיסורדר וגם מזוכיסטיק דיסורדר. היום אנחנו מסתכלים על הדיסורדר, כאילו ברגע שאת מכניסה למשהו הפרעה, את אומרת שצריך להיות פה איזשהו מרכיב לא בהסכמה, לא רצוני, ואנשים נורמטיביים, ותכף נדבר על זה שרוב האנשים שימשכו ל-BDSM הם נורמטיביים, אם אפשר בכלל להגיד דבר כזה, את יודעת, אנשים נורמטיביים שהתעסקו ב-BDSM, יעשו את זה בתוך סביבה של הסכמה, בתוך סביבה של רצון, וזה בעצם הסיבה שהיום זה לא נחשבת להפרעה.
בגלל התנאים, בגלל שזה לא משהו שמישהו עושה בכוח לאדם אחר, שלא... הרי כשנדמיין אדם סדיסט, למשל על פי הקולנוע, דברים שאימג'ים שראינו, אז נחשוב על מישהו שהוא מפלצת.
בדיוק. נחשוב בעצם על מה שאולי היינו קוראות לו בלשון מקצועית פסיכופת.
כן, נגיד מחבלי הנוח'בה של החמאס.
נכון.
נגיד, הם סדיסטים שהם, נגיד, שהם פסיכופתים.
נכון, וכבר תראי, אנחנו מתחילות לסמן אסוציאציות. איזה אסוציאציות יש לנו בראש היום, אחרי 7 באוקטובר, שאנחנו מדברות על סדיזם. ונורא נורא נורא חשוב לשים את זה על השולחן, ש-BDSM הוא לא הסדיזם במובן שאנחנו מדמיינים אולי כשאנחנו חושבים על זה, כי אדם שעוסק, גם אם הנטייה היא נטייה להסב כאב לאדם אחר, העיסוק עצמו, הדגש פה הוא על ההסכמה, לקביעה מראש. ואני כבר אגיד שזה מה ששווה אותי, שברגע שנכנסתי לתוך העולם, ולצד השאלה המורכבת של איפה הטראומה, שווה אותי שהעולם הזה בהנחה שהוא מתקיים נכון, בהנחה שלא איזה, את יודעת, מניאק תופס עליו איזה, יש גם כאלה, גם סתם בדייטים בפאב יש מניאקים שתופסים טרמפ, נכון?
נכון, ואגב, זה אחד הדברים הכי עצובים, שאת אף פעם לא, תמיד שתנסי לייצר איזושהי יוזמה חיובית, אנושית, יהיו אנשים שיתפסו עליה טרמפ ויהרסו אותה.
חד משמעית, חד משמעית, תמיד יהיו אנשים שיתפסו טרמפ, ואחד הדברים שאת מלמדת, בגלל שה-BDSM זה עולם שבסוף מתעסק בפרקטיקות מיניות, שגם מערבות שליטה, את מלמדת גם לזהות את זה, ואת מלמדת את הנשלט או הנשלטת להגן על עצמם. וזה בסדר להגיד, כמו שאני אגיד לך, כשאת הולכת לדייט ונילי, ונילי זה אומר דייט לא BDSM, כן? אני אגיד לך, תשמרי על עצמך, לא לשתות ליד אדם שאת לא מכירה.
תשמרי על הכוס שלך.
תשמרי על הכוס שלך, שחברה שלך תדע איפה את. אז בדיוק גם בעולם ה-BDSM, אני אגיד לך, זה תשמרי לעצמך, אני לא ערבה לך שאין בעולם אנשים רעים, כן? יש בכל מקום. אבל בהנחה שמתוך ה-BDSM עצמו, הפרקטיקה עצמה, זו פרקטיקה שומרת. זו פרקטיקה ששמה לה את העניין של הגבולות, של ההסכמה, של הקביעה, של העיבוד, של מילת הביטחון שאומרת, אם באמת לא טוב לך, יכול להיות שתוך כדי תגיד לי לא, 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 כי אנחנו במשחק עכשיו, כן? של שליטה. אבל אם באמת לא טוב לך, תגידי לי משהו.
תצעקי אבוקדו.
תצעקי אבוקדו.
זה בדרך כלל מילת הקוד המפורסמת.
לי יש סיפור שפעם התראיינתי לפודקאסט על BDSM, ואמרתי, נגיד מילת ביטחון יכולה להיות ברוקולי, ואז המראיינת נזכרה שיש לה ברוקולי בתנור, וככה הצלנו את הבית שלה מלהישרף.
וואו.
אז אני תמיד אומרת ברוקולי.
אה, מדהים.
אבל בגדול מילת הביטחון צריכה להיות כמה שיותר רחוקה מהמיניות, כדי שיהיה ברור, כאילו, אנחנו לא בדיוק עושות משחק עם אספרגוס, כן? אז תחשבי כמה זה חיובי, בבסיס.
לגמרי, וגם משיחה מוקדמת, כאילו שדיברנו, נזכרתי שבעצם סצנת ה-BDSM היא בעצם הקדימה את תנועת המיטו בשיח נכון. על גבולות, במקום של להגיד לא, במקום של להגיד כן, נלהב, המקום של לעשות, להגיד מה אני אוהבת במיניות, מה אני לא אוהבת במיניות, מה, כאילו כל החוזה הזה שיש, אפילו רואים את זה ב-50 גוונים של אפור, נכון. כאילו גם בייצוגים המוכרים, הקלאסיים של, של, של BDSM, אז רואים שיש חוזה שהאדון מנהל עם השפחה שלו במרחוב.
The following are the terms of a binding contract between the dominant and the submissive. The fundamental purpose of this contract is to allow the submissive to explore her sensuality and her limits safely.
נכון, בכלל זה מעניין שבדרך כלל תנועות מיניות שהן לכאורה אלטרנטיביות, הרבה פעמים מקדימות את המיניות הסטנדרטית, כי הן צריכות לסגל לעצמם כל מיני חוקים, כן?
כמו LGBT, כאילו על הלהט"ב.
כמו LGBT, כמו פוליאמוריה, כן? זה כי, את יודעת, כי בהשאלה היהודי שגר בארץ ישראל, פחות צריך לחשוב איזה יהודי הוא. אז הרבה פעמים תנועות אלטרנטיביות צריכות לסגל לעצמם עולם של קודים וגבולות, שמאוד מאוד חסרים בתוך המיניות הכאילו, לכאורה הטרונורמטיבית.
נכון, 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 נכון.
ובאמת.
הכל מגיע לה באיחור.
הכל בעצם. מגיע לה באיחור, וגם אנשים כל כך בסבבה עם עצמם וכל כך שעננים, שאומרים למה בעצם אני צריכה בכלל לסגל איתך איזשהו עולם של קודים ושל גבולות, ושל חוזה, ושל מה אני מוכנה. ואז את מקבלת את כל מה שקוראים לו, ואני מאוד לא מסכימה עם הניסוח הזה, התחום האפור, שכאילו, אני קפאתי ואת לא ראית שקפאתי. אבל למה לא ראית שקפאתי? כי מראש משהו בתקשורת בינינו לא הוגדר. ובתוך העולם ה-BDSM יישוב, בהנחה שהוא מתנהל נכון, זה אפילו, ורואים את זה מאוד בספרות ה-BDSM-ית, הרוטית, כמו 50 גוונים של אפור, זה אפילו בפנים, בניגוד לסדיסט שאת מדמיינת מהסרטים, זה אפילו בפנים ששולט או שולטת טובים, ממש יהיו קשובים לנשלט שלהם. זאת אומרת, חלק מהעניין זה הדדיות, זה הקשבה, זה לקרוא את האחר. למשל, אני אספר לך שפעם אחרי אחד הכנסים, יש לי שני סיפורים מעניינים, אני שניהם מטשטש קצת, אבל סיפור עצמו הוא מאוד משרת את מה שאני מנסה להגיד. סיפור אחד זה על שולט שסיפר לי ש...
רגע, אני רק נעשה הקדמה, ואגיד שלקראת ההרצאה שלך בעצם עשית ריאנט, כאילו, גם שולטים ונשלטים, זה חשוב לסדר.
נכון, זה ממש ממש חשוב. בעצם אמרתי איך אני אעמוד ודבר על BDSM וטראומה, אין הרבה מאמרים. אני אגיד שעכשיו יש לנו איזשהו מאמר בתנור עם פרופסור עטרת גבירץ מידן מאוניברסיטת חיפה, שהיא חברה וקולגה ואהובה מאוד, שעכשיו אנחנו...
וגם בקרוב תהיה בסקס אפיל.
יש.
או אחרי, תלוי מתי יש פרק הזה ישודר.
או הייתה אותי, אה? אבל באמת אנחנו עכשיו עושות איזה ריוויו על BDSM טראומה, אין הרבה. אין הרבה מחקרים, יש כמה תיאורי מקרה, יש כמה מחקרים יותר אפידמיולוגיים, אבל אין הרבה, אז אמרתי, טוב, איך אני אדבר, ואיך אני בכלל אדבר על הנושא הזה, וביקשתי פרסמתי פוסט כזה, וביקשתי משלושים.
באתר של הכלוב, נגיד, זה האתר הכי מפורסם כזה של הקהילה.
אז הכלוב, יש איזה עניין איתו, כי הכלוב הקהילה פחות היום רואה בו כשלה, אבל לקהילה יש וואטסאפים, יש לקהילה, יש מפגשים שנקראים מנצ'ה, זה מין מפגש שאתה עושה שהוא מפגש לא מיני, אבל של אנשי הקהילה. יש דברים ממש מגניבים ומעממים בקהילה.
אבל צריכה להכיר אנשים כדי להתחבר פנימה.
נכון, וזה מה שעשיתי. פניתי מדרך זה להוא, דרך ההוא לפה.
גיששת כזה.
גיששתי, אמרתי, תשמעו, אני ממש חשוב לי, אני לא חושפת אף אחד, אבל באמת, באמת, המטרה היא לבוא בגישה לא פטרונית. ופנו אליי גם שולטים וגם נשלטים, גם שולטות וגם נשלטות, ופשוט שיתפו אותי.
הם פנו אליך בצורה אנונימית, זאת אומרת, הם שמרו ממש על ה... יש עדיין בושה מאוד גדולה סביב העיסוק בנטיות.
יש, פחות אבל יש. אני אמרתי מראש שאני לא חושפת את הפרטים, וגם היה לי קל, כי אמרתי מראש שזה לא לצורך מחקר. באמת לא היה לי אף אינטרס, חוץ מלדעת איזה משהו על העולם הזה. אז מאוד מאוד שיתפו אותי, אבל אני מאוד שומרת את הפרטים. אז באמת ככה זה התחיל.
אז רגע, כמה אנשים פנו אליך?
אני חושבת שראיינתי, זה הבעיה שלי, שאני עושה מלא דברים בלי לתעד אותם, אבל אני חושבת שדיברתי עם בסביבות 15 או 17 שולטים ונשלטים.
באיזה גילאים?
זה כל כך היה מעניין. יש טווח מאוד מאוד גדול, יש טווח מאוד מאוד גדול של גילאים, החל מאנשים צעירים מאוד, בני אפילו 15-16, שאומרים אני כבר מזהה את הנטייה, שאגב אחד הדברים שהרבה פעמים שולט יספר לך, זה שהגיעה נערה צעירה, והוא אמר לה, חכי, אני לא רוצה עכשיו. אילו, בואי תאפי קצת. אילו, יש משהו גם במיקום השולט, שלוקח איזו אחריות על מי שבא, אבל יש גם נשים וגברים מבוגרים יותר, יש גם 40 ו-50, יש נשואים ולא נשואים, יש אנשים שמערבים את זה בקשר הזוגי איך אומרים, העיקרי שלהם.
פולימורים נגיד, אבל זוגיות
פתוחה. פולימורים נגיד. יש אנשים שהם מונוגמים, וזה קורה בתוך הקשר הזוגי, יש אנשים שצריכים לנהל את זה במסתורין, בסתר. זה נורא 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 מגוון. זה באמת, זה מאוד מעניין לראות עד כמה שזה מגוון, ובאמת, עד כמה שבאמת זה עיסוק משותף להרבה שכבות באוכלוסייה, וגם אנשים שלא משתתפים באופן ישיר או גלוי, או את יודעת, פרקטי, ב-BDSM, בשיחות יכולים לספר לך שלחלקם, לא לכולם, זה בסדר, אבל משהו עושה להם את זה, משהו בשליטה, משהו ב... ותמיד אני אומרת שאם כל כך הרבה אנשים משהו עושה להם את זה, אז זה חייב להיות איזשהו אלמנט משותף ואוניברסלי. לא יכול להיות שכל כך הרבה אנשים הם במרכאות סוטים. כנראה.
זה גם ז'אנר סופר פופולרי בפורנו, לא שזה אומר משהו, מאוד. אבל זה אומר, כאילו אולי אפשר להסיק מזה, שזה מדבר להרבה מאוד אנשים בכל העולם.
זה פופולרי בפורנו, ויש הרבה גלגולים כאילו של שליטה. יש אגב סרט מקסים שנקרא מזכירה, שהוא סרט
ברור.
נהדר,
נכון,
שאני
נכון,
מאוד
נכון.
אוהבת לפנות עליו. אבל בכלל, כל העניין הזה של מישהו מבוגר ממני, מישהו שמגדל אותי, הרצון במין דמות שתחזיק אותי וקצת תמשמע אותי. אנשים מסתובבים עם זה לאורך חיים. זה לא כאילו התעלפת פה מהתמה.
כן, כן, כן. כן? נכון. אז... רגע, אם נחזור לסיפורים.
נכון, לסיפורים. אז סיפור אחד שהיה מהמם בעיניי, זה ששולט סיפר לי שהייתה נשלטת, והיה איזה אקט של משיכה בשיער, והוא כמעט נפלה לאחור, והיא לא אמרה את מילת הביטחון, והיה לו שם איזה רגע של להחליט אם להמשיך או להפסיק. היא לא הפסיקה אותו, והוא החליט להפסיק. הוא הרגיש משהו, ואחרי זה היא אמרה לו, יכולתי להמשיך עוד, אבל תודה רבה, כאילו משהו באמון הזה של, ראיתי אותך שומר עליי, שזה כבר מביא אותנו לכמה BDSM הוא חשוב כחוויה שומרת, ראיתי שאתה שומר עליי ועצרת, הוא כשלעצמו הייתה חוויה מאוד נעימה. והסיפור השני הוא על מישהי ששיתפה אותי באיזושהי פוביה, באיזושהי חרדה מאוד ספציפית שהייתה לה, ממשהו שקשור לאוויר, והשולט בטעות עלה על זה, ממש בטעות, ואז הוא שאל אותה, תרצי שנעבוד על זה ביחד? והיא אמרה, כן, והם עשו ממש ביחד איזה תהליך, שהוא כאילו קצת חסם לה דרכי האוויר ביחד, בשיתוף, והיה לה איזה סימן לסמן.
חניקה כאילו.
משהו בסגנון הזה, אבל מאוד 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 שומר, והיה לה סימן לסמן לו, והוא כל הזמן שם עליה יד, וזו הייתה, לדבריה, חוויה מאוד משמעותית. עכשיו, רגע נגיד, אנחנו לא אומרות, לא אמרנו ולא נגיד בשום רגע, שאנחנו מדברות על BDSM כמחליף טיפול, כחוויה שהיא הטיפול עצמו, ממש 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 לא. טיפול זה טיפול, והוא חשוב, הוא חשוב שהוא ילווה ב-DSM,
אגב, מומלץ לכל אדם, לאו דווקא, אם יש לכם איזושהי חרדה או זה, תכלס כולנו יש חרדות מסוימת.
תכלס לכולנו יש חרדות, ולכולנו יש אישיוס, ולכולנו יש קטעים, אז בכלל זה מומלץ, טיפול מומלץ, אני יוצאת מפה בקריאה שטיפול זה מומלץ. אגב, אם אתה באמת עוסק בפרקטיקה כמו בדיסם, מומלץ טיפול שמה שנקרא בדיסם פרנדלי, זאת אומרת, מטפל שמכיר את זה.
נכון.
שלא יגיד לך, אחד האנשים שראיינתי אמר לי, את יודעת, הייתי בטיפול 8 שנים, ו8 שנים, כל מה שהטיפול עסק בו זה ניסיון לשנות אותו.
וואלה.
ואז כשמנסים לשנות אותך, אתה לא יכול להתפנות רגע, להגיד מצד אחד אני סבבה, אני בסדר, אני לא דפוק. לצד זה אני רוצה לבדוק למה אני עושה מה שאני עושה, זה בסדר.
זה קצת כמו טיפול המרה, כאילו זה לא, אין איזה שום תוחלת, זה לא יעזור, זה רק...
ממש כמו טיפול המרה. והרבה פעמים אנשים כל כך מתביישים, שהם באים ואומרים, כל מה שאני רוצה ממך זה שתשני לי את הפנטזיה, את הנטייה. אני לא משנה נטיות. אני לא משנה נטיות א', כי באמת אין לזה שום תוחלת, וב', כי זה לא פרקטי, נטייה זו נטייה. אני יכולה לעזור לך להבין מאיזה מקומות זה מה שאת צריכה, אבל לא כי בסוף הטיפול תהיה פחות דפוקה. פשוט כדי להבין, גם אני רוצה להבין את עצמי, כן, את הנטיות שלי, את ההתנהגות שלי, אבל ממקום לא שיפוטי ולא, שלא מקטלג אותך כפגומה. אני בדיוק. מאוד מאוד נרתעת מזה.
כן, שזה חרדה לדעתי של רוב העוסקים בדבר, בגלל שזה עדיין לא מקובל חברתית, שקטלגו אותם, אם אני אספר את זה לאדם שאני יוצא איתו לדייט, ולא בטוח שהוא מהסצנה, מה יקרה אם הוא ישפוט נכון. אותי וכזה.
נכון. ואיך הבן זוג יקבל אותי, שאגב שוב, זה לא חרדה תלושה. זה באמת מעורר מתח.
אז אם נחזור כאילו לנושא שלנו של טראומה, אז בעצם קודם כל, איך את מגדירה טראומה?
אז נגיד רגע שזאת שאלת המיליון דולר. היום, נכון, היום בטח שהיום אחרי 7/10, אבל בכלל בתקופה הזאת כל אחד מסתובב עם טראומה, וזה היה לי טראומה, וזאת הייתה לי חוויה טראומטית, והשכנה צעקה לי ואני בטראומה.
כן, כמו שאפשר להגיד, לא, היה לי יום ישועה. כן, כן. יש זילות כזה.
או למדה. יש הסדרה חזרות עם נועה קולר, אז יש שם קטע בהתחלה שהיא אומרת, אגם רודמרג אומרת, יש לי OCD קטן, זאת אומרת, למה זה OCD קטן? לא שיש לך OCD. אז כן, אז היום זה נהיה חלק, אבל אני אגיד רגע שלצורך הגדרה, אז בעצם טראומה מהספר, מה-DSM, כן, מהאבחון, זה איזושהי חוויה שהיה בה איזשהו אלמנט של איום על החיים, או שהיית עדה לו, או שעבר עלייך, כמו פגיעה מינית, כמו טיל, כמו חדירת מחבלים, כמו משהו כזה, כמו תאונת דרכים, שבעקבותיה את חווה תסמינים של טראומה, כמו חודרנות ועוררות וניתוק. היום אנחנו גם מדברים על טראומה מתמשכת, או קומפלקס טראומה, שהיא משהו שקורה בשלב יותר מוקדם של החיים ולאורך זמן, ואז היא ממש הופכת להיות חלק מעצמי. זאת אומרת, זה לא נקודה בזמן, אלא חוויה התקשרותית יותר, נמשכת יותר.
כמו פגיעה חוזרת ונשנית.
כמו פגיעה חוזרת ונשנית, כמו גילוי עריות, כמו לחיות במציאות מאוד מזניחה ומאוד מתעללת, כן? ואני אגיד שלצד זה, טראומה במובן הרחב, זה כל מיני פצעים שאני סוחבת איתי. זאת אומרת, אני יכולה לגדול בילדות שהיא לא ילדות טראומטית, אבל עדיין יש לי פצע או חסך, או את יודעת, איזה משהו שאני, לא יודעת, נידוי חברתי. שהוא לא PTSD, אבל אני, כן, הוא לא פוסט-טראומה.
כן, PTSD זה מתי שהיא הופכת, בעצם זה פוסט-טראומה.
נכון.
פוסט-טראומטיק דיסורדר.
נכון, זה כבר התגובה.
כן. רוב האנשים שיחוו טראומה, הם לאו דווקא יחוו פוסט-טראומה.
נכון.
זאת אומרת, למעשה, רק אחוז קטן מהאנשים שיחוו את אותה חוויה טראומטית בדיוק,
נכון.
יהיו אלו שיחוו פוסט-טראומה.
יפתחו את החוויה הפוסט-טראומטית, וזה כשלעצמו מעניין, כי אנחנו ממש יכולים לראות גם בתקופה הזאת, שלצד זה שכולם חוו חוויות קשות, לא כולם יפתחו תגובה פסיכופתולוגית.
כן, בדיוק. נגיד אירועי 7/10, בדיוק. שחלקנו חזרנו לשגרה והמשכנו עם חיינו, ויש אנשים שממש
לא
ישנים. לא. אני בדיוק פגשתי לפני שבוע חברה, והיא אמרה לי, אני לא אוכלת כלום מאז 7/10, אני לא מצליחה לאכול, אני תאבון, אני מכריחה את עצמי. כאילו,
ממש, אז ממש אפשר לראות את ההבדלים, גם בתוך אוכלוסייה שנפגעה ממש ישירות, אפשר לראות את ההבדלים, ובפי-טי-אס-די, זה גם נורא מעניין, אבל מושג הזמן הוא גם משמעותי, כי אצל חלק מהאנשים, נגיד, בטח את יכולה להעיד על עצמך, או על אנשים סביבך שסביב האירועים עצמם היו סיוטים, ולא נרדמת, ולא ישנת, ולא אכלת, ואחרי חודש היה יותר טוב, ואחרי חודש היה יותר טוב. ואנשים עם פוסט-טראומה הם יישארו בתוך ה... אז זה נגיד טראומה במובן הממש ההבחנתי הצר שלה, כן?
אז אמרנו קודם, קודם אמרת שהאנשים שעוסקים ב-BDSM הם לאו דווקא אנשים ששרדו טראומה, כי זה מייצג בעצם המון המון סוגים של אנשים, ומכלול מאוד מאוד רחב, וגילאים שונים, ועיסוקים שונים.
נכון. אז המחקר המועט, והמועט הטוב שיש על זה, מה שנקרא אפידמיולוגי, שהלך על אוכלוסיות, ממש מראה שאוכלוסייה שהיא שורדת טראומה, היא מיעוט בקרב העוסקים ב-BDSM. או נגיד הפוך, העוסקים ב-BDSM לא מצוינים לרעה, או אין בהם יותר אחוזים של פסיכופתולוגיות, פגיעות מיניות, להפך, ברמה סוציו-אקונומית גבוהה מהממוצע, ברמת השכלה גבוהה מהממוצע. תחשבי, יש בזה משהו הגיוני. אדם שדווקא נמצא בתוך בסיס בטוח, יכול להיות בפתיחות לחוויות, ולהיות באיזו התבוננות פנימית שמאפשרת לו לבדוק דברים במרחב
לגמרי. בטוח. גם מודעות לזה ולקרוא על זה כדי להיחשף לחוויה, צריכה להיות ברמה הסוציו-אקונומית גבוהה יותר, כדי שלך את הפנאי לכך בכלל.
נכון.
אבל אותי, אני טועה, כאילו פתאום עולה לי, למה בכלל יש מיעוט מחקר לגבי זה, כי זו תופעה כל כך ישנה שאנחנו עוד זוכרים מהמאה ה-18 של המרכיז דסד, כאילו, לא?
זאת שאלה ממש טובה, אני הייתי בטוחה שיש הרבה יותר, ואולי זה ילך ויעלה. קודם כל, אני אגיד שכן יש ספרות, נגיד, לא מחקרית, אלא פסיכואנליטית, יש לגבי BDSM, נגיד, מסוד חן שהוא תיאורטיקן פסיכואנליטיקאי כתב על זה. יש זה, בעיניי די שיפוטית. היא מסתכלת על ה-BDSM הרבה יותר, היא שמה את הדגש על הסטייתיות,
כן.
על הפצעיות של זה, והרבה פחות מסתכלת גם על החלקים הבריאים. נגיד גנט יש לו מאמר על סדיזם, שהוא בעצם, הוא קורא לזה סטייה של התמסרות. כאילו, הם די שיפוטיים כלפי ההתנהגות, הם רואים בה פרוורסיה.
כך התייחסו לכך עד השנים האחרונות בעצם, עד ה-20 שנה.
וגם היום. ואני חושבת שקשה לחקור את התחום הזה, כי אנשים לא ממהרים ללכת קדימה, כי הרבה פעמים מחקרים איכותניים, ומחקרים איכותניים זוכים לפחות פרסום. כי קשה למצוא אוכלוסיות גדולות, כי קשה להיחשף, זה קשה, זה תחום שזה. אבל בואי נצא בקריאה נרגשת שאנשים יחקרו את זה, כי זה מדהים. בכלל אין הרבה חוקר מיניות.
וגם בארץ אני חושבת שהסצנה הזאת מאוד גדולה, לפחות ממסיבות שאני ביקרתי בהם, נגיד המועדון הדאנג'ן כבר יותר מ-20 שנה פעיל, כאילו, והוא מלא כל יום שישי, ובשנים האחרונות יש ממש כל מיני ליינים של מסיבות. הייתה תקופה שהיה כל יום שישי ליין אחר של BDSM, זאת אומרת, יש המון כאילו ברמת העשרות אלפי אנשים לדעתי בישראל שהם עסוקים בפרקטיקה הזאת.
זה מאוד פעיל, יש שוב, אילו אם רגע נקדים את המאוחר, אז אחד הדברים שאני אומרת לאנשים שמתחילים את צעדיהם בעולם הזה, זה תתחברו לקהילות, יש קהילות פייסבוק, יש קהילות וואטסאפ, זה נורא נורא משמעותי, כי קהילה גם יכולה לעזור לך, לתת לך טיפים, לתת לך רפרנסים, אם יש איזה מישהו שכולם יודעים שהוא פוגעני, אילו זה, קהילה זה כוח גדול מאוד 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 בתוך, ובעיקר בארץ שלנו. כן, נגיד, חשוב לי להגיד את זה בזמן שהעוסקים ב-BDSM שהם שורדי טראומה, הם מיעוט, אנחנו כן רוצות לשים עליהם איזשהו זרקור ולתת להם תשומת לב, כי הם שורדי טראומה. כי הם מגיעות מתוך חוויה של פגיעות אל תוך העולם הזה.
ומה, את אומרת שהן נמשכות לזה? זאת אומרת, מה, כאילו, מה גורם להם להיכנס לסצנה הזאת?
אז אני אגיד כן, ואז אני אסייג, okay. כי זה אולי יכול להישמע קצת ביקורתי או שיפוטי. אז אני אגיד כן, הן נמשכות לזה. מה גורם? אז לפעמים מה שגורם, ושוב אני אגיד, זה לאו דווקא הפגיעה המינית, זה יכול להיות גם איזה קומפלקס טראומה, עם מציאות של השפלה, אבא השפיל את אימא למשל, הקאה, אלימות, הזנחה, זאת אומרת, לאו דווקא מה שאת משחזרת את ההתנהגות המינית הפוגנית, את יכולה לשחזר טראומה אחרת מהילדות, טראומה מתמשכת, ואז באמת המשיכה היא, גם ממקום של איזשהו שחזור של התנהגות מינית או התנהגות כוח אחרת שאת מכירה מילדותך.
כי אומרים שאנחנו מראש נמשכים ונמשכות לאנשים שמזכירים לנו את הדמויות נכון. המטפלות שלנו.
לפעמים הן מזכירות את הדמות המטפלת, לפעמים אגב הן יכולות להיות תמונת מראה של הדמות. נגיד אני, הדמות המטפלת, נגיד אמא חוותה איזו השפלה, אז אני נמשכת לחוות השפלה כהזדהות, או אני נמשכת להסב. השפלה כאיזה חוויה, את יודעת, של היפוך תגובה.
וואו.
אבל אני מנהלת דיאלוג עם הילדות שלי. וזה הרבה פעמים, אנשים שהם שורדים טראומה, הם משכו למקומות האלה, כי הם ינהלו דיאלוג עם צורות של מיניות ושל קשר, שהם מכירים מגיל צעיר. גם אנשים שהם לא שורדי טראומה, פשוט זה יהיה פחות חזק, פחות אוטומטי, פחות עם יותר יכולת לחשוב את זה. ואנשים שורדי טראומה, הרבה פעמים יכולת לחשוב את זה, לפני שהם נכנסים מראש אולי יותר מצומצמת, כי טראומה נוטה להיות לא באזורים רציונליים והמודעים. כן, כן, בדיוק. אני כאילו משחזרת משהו בגוף שלי, בנפש שלי, שלא עד הסוף ברור לי מה אני מחפשת שם.
אז מה, איך אני יכולה באמת לדעת אם אני עוסקת בשחזור כזה? בתוך מערכת יחסים BDSM-ית.
אז קודם כל שוב נגיד שזה תמיד טוב ונחמד בעיניי להיות בתוך טיפול. בטח אם את עוסקת ב-BDSM או באיזה שהם חוויות שקשורות לעולמות הטראומטיים שחווית כילדה, אבל גם אם לא. אבל גם אם לא. בטח אם יש לה חוויה טראומטית בעבר, תמיד זה מעניין להסתכל איך החוויה של העבר השפיעה על ההווה. ואני אגיד שבגדול חוויה BDSM-ית שהיא חוויה... תמיד יכולים להיות אלמנטים של שחזור, תמיד אני יכולה תוך כדי סשן.
יש לך דוגמה למשל לאלמנטים של שחזור?
קודם כל יש ספר שנקרא שפחה, של אישה שהזהות שלה אנונימית, שהיא בשם בדוי, שמתארת איך היא עשתה איזשהו שחזור של חוויה של גילוי הריאות בילדות, בתוך סשנים של BDSM.
וואו.
טריגרי מאוד, מומלץ למי שמעניין אותו, ממש, ממש שיתוף אותנטי.
ומה היא מספרת שם?
אז למשל, יכול להיות מצב שבו הסיטואציה שבה השולט מפעיל עליי איזה כוח, או משפיל אותי, או אומר לי, מדבר עליי בשפה משפילה, או מכה, או קושר אותי, יכול להיות איזשהו שחזור של משהו שקרה לי בילדות. זה לאו דווקא חייב להיות אחד לאחד. קשרו אותי ועכשיו קושרים אותי, זה יכול להיות משהו באקט המשפיל, המזלזל, המקטין, שהוא השחזור. עכשיו, כששחזור קורה, אני יכולה או להיות מאוד מאוד מוצפת, אילו לצאת מחלון העוררות שלי לעבר הצפה, או להתנתק, נכון? להיות באיזה דיסוציאציה. Mm-hmm. ואז אני יכולה לדעת שקורית חוויה ששחזור. זה יכול להיות גם בתוך סיטואציה BDSM-ית מטיבה, אבל אני יודעת שאני נמצאת בתוך סיטואציה שמונעת ממני את השחזור פרסה, כאילו, את השחזור בלי יכולת לעשות איתו עבודה או איזשהו עיבוד, אם אני לא עם אדם שמקשיב לי. זאת אומרת, נגיד מהצד השני, סיטואציה BDSM-ית טובה במרכאות צריכה להיות אחת שא', אני יכולה להגיד לשולט שלי לפני, שומע, אני סוחבת איתי כמה חוויות, תהיה ער. שאני יכולה להפסיק עם מילת הביטחון.
כי החשש הוא באמת שאם אדם עובר למצב של דיסוציאציה, הוא לא יכול להגיד את מילת הביטחון, כי הוא לא, כי הוא מתנתק.
נכון, נכון. אז קודם כל, הרבה פעמים המלצה לבן אדם שהוא יודע על עצמו שהוא מתנתק, קודם כל לא חייבים להיכנס לתוך סיטואציה בדיסמית, כן? לא כל אחד חייב, אבל נניח שאת שם, נניח שהחלטת להיות שם. אפשר להדכן קודם את, את השולט או השולטת. אפשר לדעת על עצמי איך אני נראית כשאני בדיסוציאציה, כן? יש לי כמה זוגות שגם אם הם מתעסקים בפרקטיקות יותר BDSM-יות, והם יודעים שלאחד מהם יש חוויה טראומטית, הם יודעים לזהות שאתה לא איתי, או לשאול אגב את איתי, ואז הם יודעים נגיד לגעת ולהחזיר.
לקרקע.
לקרקע,
כן.
לעצור לרגע. עכשיו, הרבה פעמים אני אומרת, נניח שפספסנו, כן? דיברנו על זה, עשינו תקשורת, זה הדדי, יש זה, ועדיין פספסנו. עדיין לבוא אחרי זה לשולט ולהגיד, אתה יודע, היה לי שם איזה רגע שהתנתקתי, ושהוא אומר, וואי, אני כל כך מצטער לשמוע את זה, זה גם חוויה שיכולה להיות חוויה. חוויה שיש בה משהו מתקן. הדגש שלנו על התנועה, הדגש שלנו על זה שמשהו שפעם קרה כסצנה טראומטית, לא בשליטתי, בכפייה, מקטינה, משפילה, עכשיו קורה במרחב משחקי, שמישהו מאזין לי, שיש לי שליטה, שיש לי בחירה, שיש עד בתוך הסיטואציה.
זאת בעצם האופציה של תיקון שבדיסם מציע.
נכון. ושוב, חשוב לי להגיד, זה לא שאני אומרת למטופל, אני רושמת לך בדיסם, לך תתקן. כן, זה לא העניין, זה לא, אבל לפעמים לדבר על הדברים, אנשים חווים אותם כלדבר על הדברים, ומשהו, אנחנו קוראים לזה embodiment, לחוות דרך הגוף, או enactment, לחוות בפעולה. משהו בחוויה הזאת של לעשות את הדבר, הוא נורא עוצמתי לאנשים. וזה מה שגורם לגוף לפעול שוב חוויה מהעבר, בסיטואציה שונה.
בעצם חיוות חדש של המוח.
בעצם חיוות חדש
של המוח. כי גם אם אני אדבר על מה שחוויתי המון המון פעמים, אני לא באמת אחווה, כאילו, אני לא עושה איזשהו שינוי. נכון. אולי אני אבין יותר טוב מה קרה, ואני
נכון.
אולי אני ידע לזהות את הדפוסים שלי.
נכון, אבל אני לא בנער, לא חזרתי לנער. אגב, נגיד בסוגריים, גם על חוויות עם סמים מרחבי תודעה מדברים באופן הזה. כן. גם על EMDR שזה טיפול בתנועות עיניים. Mm-hmm. היום מדברים על זה שיש משהו בטיפולים שהם יותר גופניים, שעוזר לחוות את החוויה ולא רק לדבר עליה, וזה מפעיל לי את האזורים הרגשיים יותר במוח.
מעניין ממש.
מאוד מעניין, מאוד מעניין. אז זה מה שיכול לקרות ב-BDSM, ושוב אני אגיד, כשאני בסביבה בטוחה. בטוחה, בטוחה, בטוחה.
אז זה אומר שזה משהו שמצריך היכרות ואינטימיות, ולא אדם, לא פגשתי עכשיו במודעה באתר או באפליקציה, נכון, כאילו מישהו שהוא שולט, ואני רוצה לעבור איתו תיקון.
נכון, תכירי לפני.
כן. דווקא... וכבר שאני לא עשה אסיד במסיבה כדי לתקן איזשהו מצב נפשי, אלא אם בסביבה טיפולית.
בול, זה בדיוק זה, שאת יודעת, שאחד הדברים שאומרים באופן מאוד מצער על הנובה, זה שאנשים בחרו, תמיד מדברים על סט וסטינג, אז אנשים המדהימים שהיו בנובה בחרו לעצמם מקום שבו הם השתמשו בסמים, כן, את השעה מדויקת, שהם יהיו בסביבה בטוחה עם אנשים בטוחים, ואז התפרצו להם מחבלי הנוח'בה, אז אותו
באמת,
דבר.
גיהנום.
אז הם לא בחרו בזה, באמת גיהנום, כי הם הרשו לעצמם להיות חשופים, ועל דבר כזה לחטוף חוויה כזאת. אז אותו דבר בסביבה בדיסמנט, אני אשאף לסביבה, שהיא סביבה עם מישהו שאני מכירה, או לפחות יודעת עליו, שאני מרגישה בטוחה. ככל שהגבולות יותר ברורים, אני יכולה לפרוץ אותם בתוכם. אין, אני יכולה לאבד שליטה כשאני יודעת ששומרים עליי.
וואו.
כן.
זה בעצם מקשר אותי בעצם לקישור הזה של אירועי טבח 7 באוקטובר, והעוסקים ב-BDSM. אני יודעת שממש קצת אחרי האירוע הזה, הייתי במסיבת בית יום הולדת של מישהי, ומישהו שאני מכירה שהוא עוסק ב-BDSM, אמר לי, אין לי מושג איך זה הולך להשפיע על הסצנה, אני ממש מפחד. כי פתאום כל מיני פרקטיקות, כמו קשירה ודברים כאלה, עכשיו הם משויכות לנו במוח לדברים שהחמאסניקים עשו.
נכון. אז קודם כל, גם לי אין מושג איך זה הולך להשפיע. אני אגיד שבחנוכה, שזה כבר לפני, כאילו, לא, כבר עברו כמה חודשים מהשביעי לאוקטובר, אבל כבר עבר כמה זמן מאז, ואחד הדברים זה שדברים כל הזמן משתנים, ניסינו לעשות ערב כזה של הקהילה בדיסמית לשיתוף וזה, ולא הייתה ענות.
מטעם מטפלים?
כן, מטעם הקהילה, ואני רציתי לעשות עם הקהילה, ולא הייתה ענות, ויכול להיות שאנשים עדיין לא היו פנויים בכלל לדבר על מי, גם זה אפשרי, את יודעת ש... הרבה אנשים מסביבנו לא היו כל כך פנויים לדבר על מיניות בחודשים שאחרי. אז א', אנחנו לא יודעים, וב', התגובות הן משתנות. אבל אני אגיד שמה שאת אמרת בעיניי הוא נורא משמעותי. בתוך השביעי לאוקטובר, דימויים שיכולנו להתייחס אליהם בתוך העולם ה-BDSM-י כמטיבים, פתאום קיבלו משמעות סופר 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 אלימה. החודרנות, הקשירה, הקריאה של הבגדים, הגבר מול אישה. את יודעת, ב-BDSM הרבה פעמים, למשל, עושים מה שנקרא ריי-פליי, כן? משחקים כאילו מול אונס.
פנטזיית אונס, שזה כזה משהו סופר סופר טבו, אבל הוא קיים.
או את יודעת שמישהו... בתוך אקט מיני מסובב אותי, הופך אותי, עושה משהו, וזה דברים שהם מאוד מטיבים ומשחקיים ובטוחים, ועכשיו...
כשהם נעשים עם בן זוג תומך ו...
תומך ומתוק ומקשיב ובהסכמה. ומכמה כיוונים שמעתי מטופלים, גם חברות שאומרות שנגיד פתאום במיטה, מקומות שאף פעם לא היו מורכבים, פתאום הבן זוג בא פתאום ב, את יודעת, 80 כמש ולא 40 כמש, ולא עצר לרגע ולא זה, והתחלתי לבכות. למה? כי פתאום הראש שלנו, וראינו סרטונים קשים, ופתאום יש איזושהי סכנה שהעולם הזה, שמה שהיה בו יפה, זה שאפשר היה לעשות את כל השליטה והכפייה והאלימות לכאורה בתוך סביבה מבוקרת, וזה עכשיו כבר אסוציאציות, אין מרחב משחקי. אז זה דבר אחד שיכול לקרות. אני גם אגיד שטכנית אנשים לא עסוקים בזה, אנשים במילואים, אנשים שניהלו את זה מחוץ למערכת יחסים, אז הרבה פעמים זה לא נגיש, והיו אזעקות ולא היו מלונות, ואנשים פונו. לא, המון, העולם הזה חוות טלטלה גדולה. ובאמת יש לנו יותר סכנה לשחזורים, גם אצל אנשים שהם לא אנשים עם תסמונות פוסט-טראומטיות, וגם אצל אנשים, ובעיקר אצל אנשים ונשים שכן, הרבה מאוד מדובר, יש גם עכשיו בוויינט כתבה של מלכית, שהיא קולגה שלי, שמדברת על זה שכל מיני שורדות פגיעה מינית עכשיו חוות טריגרים נורא רציניים. אז עכשיו תחשבי בתוך עולם ה-BDSM.
בדיוק. כאילו אנשים במיניות ונילית לא איבדו את החשק, או שהם חוו פלשבקים של דברים שלא קרו להם בכלל, אלא רק שמעו עליהם מהחדשות, או שהם ראו סרטונים וזה הופיע להם פתאום במחשבות.
זה מאוד מורכב. לחזור פתאום, מיניות לפעמים כוללת, את יודעת, יחסי היררכיה בין מגדרים כחלק מהמשחק המיני, ומשהו במחבלי חמאס האלה, בחודרנות שלהם, גרם גם לתחושת הביטחון מאוד לרדת. דיברנו קצת בשיחה המקדימה על זה שיש משהו בלעשות את זה בבית שלי, שאני יודעת שהוא מוגן, או במלון, שאני יודעת, והיום כבר שום דבר לא מרגיש מוגן, אבל גם בחודרנות, בדימויים, באלימות, מאוד מאוד לעלות, וזה בטוח משפיע. כמובן שזה דורש תקשורת, שאפשר לדבר על זה, שפתאום אני מופתעת מרמת הרגישות של עצמי. אבל לצד זה אני אגיד, וחשוב לי להגיד, שיש פה גם משהו הפוך. ה-BDSM הרבה פעמים מהווה סביב המחזיקה. תחשבי כמה אחת ההרצאות ששמעתי אחרי השביל העשירי, איזה מטפלת אמרה, תסתכלו כמה אתם מחבקות מטופלים. עכשיו, אני תמיד חבקנית, אני אדם חבקן, אבל זה נכון שאחרי השביל העשירי עוד יותר חיבקנו. אנשים צריכים חום, אנשים צריכים החזקה, אנשים צריכים לפעמים שיחליטו להם החלטות. הצרכים הילדיים שלנו מאוד 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 עולים. אחרי טראומה לאומית, אחרי שאין לנו אמא ואבא, את יודעת, החל מרמת ההנהגה, ההפקרות, כאילו באמת כמות התמות שאפשר לדבר.
וואו, כמה קומפלקסים יש לישראלים ספציפית מבחינה פסיכולוגית.
חד משמעית, חד משמעית, כמות התמות פה שיש. זה גם עניין שאת יודעת, זה גם נורא מעניין, אני מדברת על זה הרבה, שכל מיני חלקי עצמי, נורא מעניין מה אנשים משליחים על השביל העשירי, חוסר אמון והפקרות ואימא ואבא והמון המון דברים. אז בתוך הדבר המורכב הזה, חוויה בדיסמית טובה, תקשורתית, עם מישהו שאת מכירה, הדדית, קשובה, יכולה להיות גם משהו מאוד מאוד מחזיק, מאוד מאוד שומר, להוות שגרה, להוות מקום לצרכים, כאילו מקום בטוח, זאת אומרת, אני ממש לא אומרת זהו, העולם הזה פס מה... אבל אני אומרת שלצד זה צריך המון רגישות לכמה נהיינו, כמה האוזן והעין יהיו רגישות לסיטואציות של כוח וחודרנות, שלא באשמתנו. מה נגיד?
כן, מה ההצעה הטיפולית שלך, למשל, לאנשים שמתעסקים בעולם הזה, ועכשיו כאילו מאז השביעי באוקטובר הם קצת מרגישים מטולטלים, מרגישים שנפתחו להם דברים, מרגישים חוסר ודאות, אולי אפילו העמקה של הבושה, ולגבי הנטיות האלה, שאנשים שזה אצלם, שנגיד הם בניסויים ונילים, וזה בכלל לא ממומש אצלם, ועכשיו יש בתוכם את החלק הזה, שהם כן. גם ככה לא מרגישים איתו בנוח, ואז עכשיו אולי מרגישים אולי עוד יותר אשמה, שיש בתוכם את החלק הזה.
נכון, אגב, ויש גם כאלה, ראיתי וחוויתי ש... הרבה אנשים אומרים, אני לא מסוגל להתקרב למיניות בגלל הסרטונים, ויש גם אנשים שמשהו בסרטונים, בכל זאת, זה כמו מונוסודיום גלוטומט, זה חומר חזק, זה מטובלן מאוד, את יודעת, זה ממש סנף משהו בסרטונים, והרבה אנשים פתאום חווים דווקא עוררות וחרמנות בעקבות הסרטונים, וזה גם מקור לבושה.
וואו.
אז קודם כל אני אגיד, אני אמרתי לאיזה מטופל שלי שהשתחרר מהמילואים, אמרתי לו, הוא אמר, נמאס לי שמנרמלים לי כל הזמן, אז אמרתי לו, זה ממש נורמלי שנמאס לך שמנרמלים לך. אז קודם כל אני אגיד שבאמת, אבל באמת אני מאמינה בזה, טווח התגובות הוא נורמלי. זאת אומרת, יש אנשים שעולה להם עניין, ויש אנשים שיורד, ויש אנשים שפתאום משהו מתפרץ. אז קודם כל, לבזבז פחות אנרגיה על הלקאה עצמית, ועל תחושות אשמה, אנחנו באמת מגיבים לסיטואציה מאוד קיצונית, וזה הגיוני שאנשים מגיבים בטווח תגובות. אז דבר ראשון, לא להיבהל, כן? אם פתאום יתעורר משהו שלא יתעורר לפני זה, אז יש לנו פה איזושהי הזדמנות גם. אנשים שכאילו פתאום סוחבים איזה מלחמה ועד היום לא דיברו, או פתאום סוחבים איזה פגיעה, או סוחבים איזה חוויה מהילדות ולא דיברו ופתאום זה מתעורר, יופי, אז אפשר עכשיו לדבר על זה ולטפל בזה. אילו, בהינתן שזה קרה, עכשיו זו הזדמנות לגעת בחלקים האלה. אז קודם כל זו הזדמנות. ברמה יותר פרקטית, אני ממליצה לאנשים להיות מאוד קשובים לעצמם, לגלות על עצמם דברים שלא בהכרח היו נכונים לפני השביעי באוקטובר. זאת אומרת, יכול להיות שסף הרגישות שלי כנשלטת על ה... שסף הרגישות שלי כשולט על ה... שאני תוקפני יותר. זה חוויה שהיא נורמלית, צריך להיות ערים אליה, כי הכיוונון הפנימי יכול להשתנות. פתאום אני שם לב שאני פחות מבוסת. אז צריך להיות ערים לזה. ו... גם לשים לב שצרכים משתנים. זאת אומרת, יכול להיות שמיד אחרי השביל לעשירי חוויתי איזשהו ניתוק, ואמרתי, הדבר האחרון שאני ארצה בחיים שלי, זה לעשות סשן BDSM אי פעם בחיי. וחלפו חודשיים, ופתאום מה זה בא לי? ואיזה כיף שבא לי. זאת אומרת, כל הזמן להיות באיזה הקשבה, ובאיזה גמישות עם הצרכים המשתנים.
וגם בחמלה עצמית על מה שעולה בעצם.
בחמלה עצמית על מה שעולה. ואם משהו מדהיג אפשר לפנות לטיפול ולהתייעץ, גם מול קהילה אפשר לשתף ולהתייעץ, וגם מול שולט או נשלט בסשן זה בסדר להגיד, וואו, אני מפתיע את עצמי, אבל אני רוצה שנפסיק עכשיו. אני לא הייתי ככה לפני זה, אבל עכשיו אני ככה. את יודעת, הרבה, קורה לי המון 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 בקליניקה, שאנשים אומרים, אני פתאום נורא נורא רגיש, ואני לא מבין למה, ואני אומרת, אתה לא מבין למה? תסתכל מסביב. אז לזכור שעברנו חוויה מטלטלת, וזה בסדר שחוויה מטלטלת מזיזה אותנו. אנחנו בתקופה שוחקת, וזה בסדר. אז גם הקשבה עצמית, גם חמלה עצמית, וגם איזושהי גמישות עם הצרכים שמשתנים, גמישות ותקשורת.
מדהים. טוב, דוקטור טל פלג סגי היה מרתק, ואפשר לדבר על זה עוד שעות.
כן, בואי נשאר, בואי נעשה עוד משהו, זה ממש מעניין.
כן, אז אני ממש אשמח לארח אותך לעוד פרקים.
בשמחה.
תודה רבה רבה רבה.
תודה רבה.
עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם, או בכל אפליקציות פודקאסטים. אתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא גיא סלם. אני לורי שטט מאור. נשתמע בפעם הבאה.